בוקר טוב לכולם. בפעם שעברה התחלנו לעסוק בכל מיני עניינים מסביב למלחמה, וראינו בין השאר שהדרישה שלנו לרחמים על האויבים וכדומה זה לא בדיוק דרישה הלכתית. עמדנו בספרו של הרב ישראלי הרבה מקורות לכך שגוי ששולח גוי למלחמה הוא בעצמו חייב מיתה, אבל בי שאין שליח לדבר עבירה, אבל בעיני רצח גוי על כל פנים יש לו שליחות לדבר עבירה, דהיינו גם המשלח החייב כמו שזה שמבצע את העבירה. ראינו גם את דברי חז"ל, טוב שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. זה מבוסס על הפרשה של השבוע הבא, כשאנחנו רואים ש המצרים רודפים אחרי ישראל, יש להם רכבים, יש להם סוסים לרתום אל הרכבים, ושואלים חז"ל מאיפה היה להם סוסים, הלא כולם נהרגו כבר שם בברד ובכל מיני מכות אחרות. אלא מה? זה היה מהאיש הירא ורך הלבב שהניס את הבהמות שלו אל הבתים, צדיק. טוב שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, הכוונה היא גם גוי שבמידה מסוימת הוא גילה בעבר יראת השם, אם הוא נמצא בתוך מלחמה, וכך אומר תוספות זה מדובר במלחמה, אז הוא חייב איתה, אין בזה ספק. ראינו גם שהכנסת הגדולה שואל, בוודאי שבמלחמה הזה הורגים אחד את השני, אז מה החידוש שטוב שבגויים הרוג בשעת מלחמה? אז אמר הכנסת הגדולה כמה וכמה אפשרויות. בדרך כלל כשיש מישהו שרודף אחרי השני, צריך להשתדל לפגוע בו, לא ישר להרוג אותו. לפגוע באחד מהאיברים שלו שיפסיק לרדוף. אצל גוי בתוך מלחמה אין דבר כזה. אתה הורג על המקום בלי לנסות לו כל מיני אפשרויות או טסטים של לא להרוג אותו לגמרי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאמר כנסת הגדולה, זה כאשר יש ציבור של גויים שעושה נגדך מלחמה, גם אותם שהם לא מבצעים בפירוש או בגלוי דברי מלחמה, הם לא יורים עליך וכדומה, כל העם הזה בעצם בשעת מלחמה חייב מיתה. הם כולם שותפים ישירים או עקיפים, אבל הוא חייב מלחמה. חייב להרג במלחמה. אחר כך בסוף השיעור ראינו את דברי הרב צבי יהודה בספרו אור לנתיבתי, ושם הוא אומר דבר מאוד מאוד יסודי. הוא אומר בעצם, עוז וענווה זה שני דברים סותרים. עוז זה גבורה וגאווה וכדומה, וענווה זה קצת רכוחיות, קצת טיפה מסכנות. וכתוב העוז והענווה לחיי העולמים. זה היה בסוף הפסיעור הקודם. ואז רב סיודור כותב שהצניעות והטהרה הם הבסיסים של החוסן והתוקף שלנו במלחמות. והיום אנחנו קצת נפרט את הדבר הזה. מה המקור לדבר הזה של רב סיודור? נכון, כתוב העוז והענווה לחיי העולמים, כתוב על קדוש ברוך הוא שהוא ענו. אבל תראו, תסתכלו במספר 26 בדף המקורות שקיבלתם ממני עכשיו, מספר 2. יש שם דין לגבי ברכות השחר. יש לנו ברכת עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה. שתי ברכות אחרונות של ברכות השחר. אומר השולחן ערוך במספר 2 ככה, אור החיים מ"ו סעיף א', כשחוגר חגורו יברך עוזר ישראל בגבורה. אומר הרמ"א הגה, או לובש האבנט המפסיק בין ליבו לערווה. כשמשים כובע או מצנפת בראשו יברך עותר ישראל בתפארה. מסביר התז שם במקום, אור החיים סימן מ"ו סעיף קטן ב', מספר 3 במקורות שלנו, עוזר ישראל בגבורה, הזכיר ישראל בברכה זו. וכן בעותר ישראל, מה שאין כן באחרות, כל הברכות האחרות, נתן הסביבים להלכים בין יום ולילה וכו' וכו', זה ברכות כלליות, גם הגויים יש להם כל מיני דברים כאלה בתוך אבל ישראל מאופיינים בשתי הברכות האחרונות. הטעם שהשאר הם הנעת העולם, הכל שווים בהם. מה שאין כן באלו שניים הם בישראל לחוד, משום צניעות דחגורה, היא משום שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. למה החסידים לובדים גרטל ואנחנו מסתפקים נגיד בחגורה או בגומי אחר שיש לנו מתחת לבגדים? כדי להפריד בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון של הגוף. שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. וכובע הוא משום צניעות, גם הכובע צניעות. מסיף המשנה ברורה, מה שכתוב כאן אבנט, יש לו שני פירושים. פירוש אחד, אבנט זה באמת החגורה, אבל אבנט מקור... יסודו גם מכנס, מכנסיים. אדם לובש מכנסיים, זה צניעות. משום צניעות הוא לובש מכנסיים. אני קורא את המשנה ברורה מספר 4. אבנט דאחה הוא מכנסיים, וכן האבנט שהזכיר השולחן ערוך בראש סימן צדיק א'. דאף על גב, בלשון תורה, פירוש אבנט הוא חגורה, כדכתיבו ואבנט בד ירגור, מכל מקום בלשון חכמים, לפעמים קוראים עם מכנסיים. קיצור, כל, שני המרכיבים האלה, גם החגורה וגם המכנסיים, הם יסודות של צניעות. ומה כתוב בתוך הברכה הזאת? עוזר ישראל בגבורה. העובדה של הצניעות וההתנהגות הצניעותית, שתכף נראה איך שגם אפילו המלך צריך להתנהג בצניעות כזאת, זה הבסיס של הגבורה. זה הבסיס של הניצחונות שלנו במלחמה. באמת במלחמה האחרונה, ברוך השם, זה היה מאוד בולט. אתה ראית, לא שמעת אף פעם את המפקד העליון של הצבא, את הרמטכ"ל מדבר. הוא הצטנע. וכיוצא בו עוד הרבה, בניגוד למלחמה הקודמת, שזה לא היה בדיוק ככה. אבל במלחמה הזאת, בהחלט המלחמה הזאת נעשתה בלי תקשורות ובלי גאווה וכדומה. עבודה יסודית, הכנה יסודית ומוכנות מצוינת לקראת המלחמה הזאת, והכל בצניעות. ועכשיו אני קורא לכם פה מה שכתוב מספר 5, יותר ישראל בתפארה, הזכיר ישראל בברכה זו וכן בעוזר ישראל, באחרות, מה שאין כן באחרות, הטעם שהשאר הוא ענת העולם, הכל שווים בהם. אבל שני אלו מיוחדים לישראל. אצל הגויים, כאשר הם עושים מלחמות, אצלהם זה הולך הכל בגאווה עצומה. בגדלות של גאווה וניפוח של כל הדברים, כן עשה את הדבר הזה או לא עשה את הדבר הזה. ואצלנו, ברוך השם, הדבר הזה הולך בצניעות. יש ספר חשוב של יהודי בשם פדרבוש, שנקרא משפט המלוכה בישראל. ספר מאוד חשוב, אבל יש בו קטע אחד, בפסקה אחת, שרב ציודה מאוד ערער עליה. יש בתוך הספר הזה, בסוף, הערות של הרב ציודה. מודפסות הערות של הרב ציודה על הספר הזה. ואני קורא לכם את הדברים של פדרבוש במספר 6. הספר נקרא משפט המלוכה בישראל. הוא טוען שאנחנו צריכים לזלזל בגיבורי מלחמה. הזלזול המוסרי בגיבור המלחמה משתקף ביותר במסופר בדוד, שעל אף כל ניצחונותיו על אויבי ישראל, לא נחשב לו הדבר לצדקה, אלא להפך. זה פסלו לבנות את בית המקדש, כמו שיש פסוקים בדברי הימים, ויאמר דוד לשלמה בנו, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם, אלוהי. ויהי עלי דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. והאלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. אז כותב ודרבוש, זוהי עדות נאמנה לדרגת המוסר, מוסר התורה, שאין מושלה. גיבורי האומות ומלכיהם בשובה משדה הניצחון יקימו בתי כנסיות אדירים לזיכרון תשועת אלוהיהם, והגיבור נשאר האישיות הנערצת לדורות בעם ובכהונה הדתית, אצל הגויים. מה שאין כן בתורת ישראל, כי בא עשות מלחמות גדולות, והיות איש מלחמה פוסלות את הגיבור הלאומי מלהקים בית להשם הנועד להיות מרכז להפצת תורת השלום ואהבת הבריות ולבאר אחרי החרב והמסתמה מבני אדם. עד כאן פסקה מתוך הספר הזה. רב ציודה בעדינותו, אבל בגבורתו, כותב ככה. מה אתה אומר? שאנחנו אצלנו לא... התואר איש מלחמה זה משהו שלילי? לא, הקדוש ברוך הוא נקרא איש מלחמה. אני קורא 9. תואר אלוקי איש מלחמה והשם שמו. וכן בישעיהו מ"ב, ציטטתי לכם את הפסוק הזה במקור מספר 10, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קנאה, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. אז הקדוש ברוך הוא מכונה איש מלחמה. וכן בתהילים כ"ד, ומלחמה לא בעמלק מדור דור של הקדוש ברוך הוא. לעומת שמעון ולוי השתבחו ונערכו יהודה דן בתוקף גבורתם וניצחונם. הוא כתב בספרו, שרואים שהנה, יעקב אבינו שלל את מה ששמעון ולוי עשו. אבל זה לא נכון. כי הרי יעקב, כבר דיברתי על זה פעם, יעקב אבינו בסופו של דבר, בברכות בפרשת ויחי, נכון שהוא אמר ארור, הפעם כי אז, בעברתם כי קשת, החלקם ביעקב ואפיזם בישראל, אבל הוא ערער את אפם, ככה לא רש"י אומר שם. הוא לא ערער את עצם המעשה. הוא אחר כך פחד, אולי יתנפלו עלינו הגויים, ובסופו של דבר ראינו שהגויים לא יתנפלו עלינו. אלא הוא ערער את הדבר הזה שנעשה בכעס. ומנהיג ישראל לא צריך לעשות את הדברים בכעס. אבל עצם הדבר, שבר גדול. הוא לקח את כל החבר'ה האלה של שמעון ולוי, שלכאורה או בברכות לא כל כך בירך אותם, וחילק אותם ביעקב שהם יהיו מלמדים בישראל. אבל נעזור את זה בעכשיו. הוא אומר, מפורש, אבל כתוב מפורש, שיהודה, אתה יודוך, ידך בעופביך. שבח ליהודה. דן, אותו דבר. שמשון הגיבור. גבורתו הנהדרה של שמשון, קשורה שלישית במספר 9, נמשכה ונתייחסה מתוך רוח השם שהייתה מפעמת בו. ואמרת כוכי, וכאן שאומר, הוא מביא דבר מאוד נפלא בשם הרן. הרן בדרשות הרן אומר, ואמרת כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כשאנחנו לומדים פשט בפסוק הזה, נראה כאילו שזה שלילי להגיד, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הרן באופן מפתיע אומר את הדברים הבאים, שורה רביעית במספר 9. ואמרת כוחי ועוצם ידי מתקשר בחיוב אל וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח. הרן אומר, כן, אני צריך להגיד שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל לזכור שאת הכוחי ועוצם ידי נתן לי הקדוש ברוך הוא. מה, אנחנו צריכים לשלול את הכוח הצבאי או את הניצחונות הצבאיים? להפך, אנחנו צריכים להשתבח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. בשכל, בהיגיון, תעשה לך מלחמה. אנחנו צריכים רק לזכור, אתה תגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל מי שנתן לך את הכוח זה הקדוש ברוך הוא. מתקשר בחיוב אל וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח. לפי דת הרם בדרשותיו, זה הפשט. ואותם מתרבצו את זה תמיד, אני אומר, כתוב אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. אז הוא אמר, אלה ברכב ואלה בסוסים, זה פעם היה רכב וסוסים, פעם היום זה טנקים. ואנחנו בשם אלוקי, עכשיו אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר על הטנקים שלנו ועל התותחים שלנו ועל המטוסים שלנו. צריך יותר מטוסים, ויותר תחכומים והכל, אבל לזכור שמשנותן לנו את השכל לבנות את המערכת הצבאית הזאת, זה הקדוש ברוך הוא. ויין מיכהי, וזכריית את יהוד, ובישעיהו נון, הוא נמנה בתור משען עם בראשו שופט ונביא, וכן בשמואל, בשפחי דוד, אני קורא מספר 11, ויין אחד מהנערים ביומר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, כשהוא מתאר את דוד לפני שאול, יודע נגן, גם זה חשוב להגן. וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. זה התואר המשובח לדוד המלך. אז נכון, אבל מסעד שנייה לא כתוב, למדנו לפני רגע אחד את הפסוקים האלה, וסבור הוא אומר לדוד, לא תבנה, כי שדמים רבים שפכת ארצה לפניי. אז באמת הכוונה, לפי הפשט הפשוט, היא באמת כמו שכאן הוא כתב. כיוון שדוד שפך כל כך הרבה דם וכדומה, יש אומרים שהוא שפך לפעמים, גרם את הריגת נוב עיר הכהנים, זה כבר יהודים שנשפך שם דם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיבנה את זה אדם שהוא לא כל כך הרבה שפך דמים. אבל תראו איך שהילקוט שמעוני מדבר על הפסוקים הללו, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. תראו מספר 12. אתה תבנה לי בית, וכתיב לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כיוון ששמע דוד כך, נתיירא אמר, הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש. לא כתוב מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, דוד כל הימים שלו, על כל פנים אחרי שהוא בנה את הבית שלו, הוא שאף לבנות את בית המקדש. אמר רבי יהודה ברבי אליי, מספר 13 אני קורא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד אל תירא, חייך, כי הם לפניי, כל מה ששחטת את כל הגויים האלה מסביב, הם כצבי וכאייל. לכך נאמר שפכת ארצה, ואין ארצה אלא צבי ואייל שנאמר על הארץ סיפחנו כמים. זה כמו קורבנות. מה שאתה שפכת זה נחשב לך קורבנות שהקרבת בבית המקדש. דבר אחר, חייך לפניי כקורבנות, דכתיב כי דמים רבים שפכת לפניי ואין לפניי אלא קורבן, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם. אז זה שבח לדוד שהוא שפך הרבה דמים. אז דוד שואל את הקדוש ברוך הוא, מספר 14, אמר לו, אם כן, למה איני בונה אותו? אם אני כל כך בסדר, והקרבתי כל כך הרבה קורבנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה בונה אותו, הוא קיים ואינו חרב. אמרו לו, עובר יפה, אמר לו הקדוש ברוך הוא. אז מצוין, אז זה לא חרב, זה נהדר. אומר, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, מספר 15, גלוי וצפוי לפניי שהם עתידים לחטוא, ואני מפיג חמתי בו ומחריבו, והם ניצולים, שכן כתוב באוהל בת ציון שפך כאש חמתו, בבית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, הואיל וחשבת לבנותו, אבל בששלמה בנך בונה הוא לשמך, אני כותבו. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה אומרים פה חז"ל? דווקא להפר, בגלל שאתה כל כך נלחמת בעוצמה כזאת גדולה, וניצחת את כל הגויים, ושפכת את דמם, שהכל מטיפת דם שהם שפכת שם, זה כמו שהקרבת קורבנות. ברוב גדלותך, אם אתה תבנה את בית המקדש, אני לא יכול להחריב אותו יותר. אז מה, יש זה מצוין? לא, יש לפעמים מצבים כאלה שאנשים צריכים לשלם בחייהם. אנחנו לא יודעים בדיוק את החשבונות המדויקים של הקדוש ברוך הוא, מי משלם וכמה משלם, אבל העובדה היא שעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, עשה מספר חטאים, בראשם חטא העגל. ובמשך הדורות הקדוש ברוך הוא גובה את העונש על הדבר הזה. ואלמלא הקדוש ברוך הוא היה מחריב את בית המקדש, היו נהרגים עוד אלפי, אולי מיליוני יהודים. תמורת המיליוני יהודים האלה, אפשר הקדוש ברוך הוא להרוס את בית המקדש, שזה המרכז היסודי של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בקשר ישיר שלנו אליו, נמחק הקשר הזה כעונש וככפרה, על כל מיני עבירות שעם ישראל עשה במשך הדורות. ולכן דווקא דוד לא בונה את בית המקדש, בגלל שגדלותו של דוד, לא כמו שכאן פדרבוש כותב פה, זה מסופר בדוד, ניצחונותיו, לא זה. זה להפך. זה חז"ל, כך חז"ל התייחסו לגיבורים. ועכשיו נחזור למה שאמרתי בתחילת השיעור, שגיבורי ישראל, העוצמה שלהם נובעת מהענווה. הנה, אני קורא לכם מספר 16, תסתכלו. הלו היה אברהם אבינו, עשה מלחמה אדירה נגד ארבעת המלכים הגיבורים האלה, שהרסו את חמשת המלכים, רדף אחריהם עדן, 318 חיילים, או שזה היה אליעזר בלבד, והרג אותם שם, ושבה את השבויים בחזרה, ועשה מלחמות אדירות, בכוח אדיר. במה הוא מאופיין? מספר 16. ויען אברהם ויומר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. אפר ואפר. משה רבנו, כבש את עבר הירדן, נגד הענקים האדירים האלה, סיחון ואוג, בעוצמה אדירה. ויומר משה, 17. בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם כי, כי על השם. אנחנו מה? אנחנו כלום. דוד המלך. כובש גם מעבר לגבולות של ארץ ישראל, את הרם, הרם צובה, הרם דמשק. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. רצו יודע תמיד מאיר על השלישייה הזו שעכשיו קראתי, על אברהם, משה ודוד, הוא היה אומר, תראה, זה בשלבים. כשאברהם אומר, אנוכי אפר ואפר, הוא לא אומר שאני כלום. אני משהו, גם אפר ואפר זה מציאות. מעליו יש משה רבנו. משה רבנו אומר, אנחנו מה? אנחנו כלום, אפס. דוד המלך עוד יותר ענווה. דוד המלך אומר, לא שאני אפס, ולא שאני אפר ואפר, אני כמו תולעת. דבר שלילי לחלוטין. חרפת אדם ובזויה. כשהתורה מאירה לאנשים שהם ענבים, אנחנו יודעים שזה הכל אמת, אמת לאמיתה. והעוצמות האדירות שלהם, כמו שרב ציודי כתב, זה נובע מהעובדה הזאת של ענבה גדולה ביותר. כי ענבה זה לא מסכנות, וענבה זה לא שפלות. ענבה זה ידיעת האדם מה הוא ענבה. ומה ערכו מול הקדוש ברוך הוא. וכשהוא, כך אומר המהר"ל בנתיב הענווה שלו, וכאשר האדם הוא ענב, הוא מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה חלק מהמערכת של הקדוש ברוך הוא, אז זה נותן לך את הכוח ועוצמה אדירה לעשות מלחמות כאלה מוצלחות. גם הרמב״ם בהלכות מלכים, יש כמה וכמה פרקים בהלכות מלכים שהרמב״ם מאפיין את המלך. פה ציטטתי חלק מהדברים, תראו מספר 19. כבוד גדול נוהגים במלך. הלכות מלכים פרק ב', הלכה א'. כבוד גדול נוהגים במלך, משימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר שום תשים שתהה אימתו עליך. שום תשים עליך מלך שתהה אימתו עליך. וחז"ל אומרים בכמה מקומות בש"ס, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. צריכים לנהוג במלך כבוד אדיר. ואז יש גם דברים חיצוניים שהמלך צריך לעשות כדי שיתייחסו אליו יפה. תראו מספר 20, הלכה ה' בפרק ב' מלכות מלכים. המלך מסתפר בכל יום, הוא מתקן עצמו, הוא מתנהג במלבושים נעים ומפוארים, שנאמר מלך ביופיו תחזינה עיניך, ויושב על כיסא מלכותו בפלטרין שלו, ומשים כתר בראשו, וכל העם באים אליו בעת שירצה, ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה, אפילו נביא עומד לפני המלך משתחווה ארצה, שנאמר הנה נתן הנביא, בא שם, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך. ככה סדר ההיררכיה, כדי שהמלך יוכל לשלוט, יש לו כבוד מקסימלי. דרך אגב, באמת המפרשים אומרים, תספות הראש ועוד אחרים, לכן מלך שמהלך מחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי כבודו זה כבוד השם. כבוד המלך זה כבוד השם. מי שיושב על כיסא המלכות בישראל, כולל המלכים האלה של היום שהם לא מי יודע מה. אבל אני לא חושב שהם הגיעו לדרגה השפלה שישנה של ירובעם וכדומה. צריך לדעת, אני זוכר שפעם ראש הממשלה המיועד נתניהו היה פעם אחת, בא לבקר פעם אצל הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. ורב אברהם כדרכו נתן לנו גם כן להישאר בשיחה הזאת. והוא שאלנו אותו כל מיני שאלות. בתוך הדברים אמרנו לו, תשמע, תזכור תמיד שאתה יושב על הכיסא של דוד המלך, של משה רבינו. זאת צריכה להיות התחושה של מלך ישראל. וכשאתה זוכר את הדבר הזה, וגם מקיים מה שכתוב ברמב"ם מלכות מלכים, על פי הגמרא בסוטה וכל מיני מקומות אחרים, שמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. ויש לו ספר תורה קטנצ'יק בתוך בזרוע שלו, כמו שאנחנו יש לנו תפילין, יש לו פה איזה ספר תורה קטנצ'יק, צמוד אליו כל הזמן. ספר תורה נוסף, יש לו בחדר הישיבות של הממשלה שלו. וכאשר אדם עושה החלטות כשמולו ספר תורה, והוא מאמין כמובן בתורה, החלטות שלו שונות לחלוטין אם אין שם ספר תורה. משום כבודו של ספר התורה, משום התוכן של ספר התורה. ככה צריך לנהוג מלך. מלך צריך שיהיה לו ספר תורה, שני ספרי תורה. הוא כותב לעצמו ספר, אפילו אם ירא ספר תורה מרבא שלו, הוא צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, פלוס ספר תורה קטן שכשנמצא אצלו, והרמב"ם כותב בהלכות מלכים, שכשהוא הולך, נגיד, לשירותים, הוא מוריד את הספר הזה, אבל את הספר תורה שצמוד לזרוע שלו. ואז ההנהגה שלו והדרך שלו היא שונה לחלוטין, כי כבוד המלך זה כבוד השם. ועכשיו תראו מה שכותב הרמב"ם, איך המלך צריך להתנהג. פה דיברנו שאנחנו צריכים לכבד את המלך. מספר 21, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווה הוא להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי, ולא ינה גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, לא יהיה גאווה אצלו, מלמטר של גאווה. זאת אומרת ככה, ההנהגה שלו כלפי האויבים צריכה להיות בכל הגבורה, בכל האומץ ובכל גאות השם. אבל הוא בפנים צריך להיות ליבו בקרבו שפל, ענווה, שיא ענווה. ולא ינה גסות לב בישראל יותר מדי. שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, עליך לא תתגאה. ויכונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כל כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות. שמעוני החי ועמי, ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה, לעולם יתנהג, מספר 23, בענווה יתרה. אין לנו גדול ממשה רבנו, והוא אומר, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם. דוגמת משה רבנו, שאמרנו שזה אחד הסיים של הענווה, ויסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם, לא קל להיות מלך. כאשר יישא האומן את היונק, כמו, כך מסביר את זה גם אחר כך התורה, התורה תמימה, התורה שלמה, מסביר את המושג הזה, האומן את היונק, הוא אומר, כמו שיש לילד קטנצ'יק, שהוא בוכה בלילה, הוא מרטיב, אז זורקים אותו, ההורים שלו זורקים אותו, אז מחבקים אותו, מחליפים לו, מתייחסים אליו באהבה רבה. ככה צריך להיות המלך בהתנהגותו עם עם ישראל. יסבול תורחם ומסעם, ועם ישראל יודע להתלונן. תסתכלו כמה מתלוננים היו במשך ההיסטוריה. גם היום, מתלוננים. בכל זאת, על אף כל הדבר הזה, יישא, כן, תלונותם וכספם, כאשר יישא, רואה קראו הכתוב לראות ביעקב עמו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו יראה בזרועו יקבץ צלעים ובחיקו יישא עלות ינהל. לכן משה רבנו וכל הקדוש ברוך הוא עצמו נקרא רועה, וכל המלכים כמעט היו רועים, בראשם שאול המלך. יש איזה אירוע בעבר הירדן שם, אנשי יבש גלעד, מאיפה הוא בא? הוא בא מהצון. התנ"ך מספר שהוא בא מהצון, זה לא סתם שהוא, זה באופן טכני הרוויח כסף, שהוא היה רואה שם באיזה מקום. רואה איזה מהות, רואה איזה התנהגות. עם כל הצון כציבור גדול, כהנהגה ציבורית, עדר שלם, ועם תשומת לב לכל פרט בישראל. זה המלך, ככה זה המלך האידיאלי בישראל. וכשאדם במדוק כזה, הוא בשיא הענווה, אז אחר כך יש גם ניצחונות במלחמות. עכשיו בואו נעבור לדף נוסף. בדף הזה שתקבלו עכשיו, אנחנו נעסוק קצת, נחזור בחזרה באופן ישיר למלחמה, ונעסוק קצת לציווי לא לפחד במלחמה. התורה אומרת ככה, בדברים פרק ג' פסוק כ"ב, מקור מספר 1 בדף 27, לא תיראו כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. כי תאמר בלבבך, מספר 2, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, לא תירא מהם. זכור, תזכור את אשר עשה השם אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר הוא עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוהיך, כן יעשה השם אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם, וגם את הצירה ישלח השם אלוהיך בם, הדבות הנשארים הנסרים מפניך. אז יש פה ציווי, לא לפחד. כבר העירו על הציווי הזה, זה קשה מאוד לצוות דבר כזה. כבר דיברנו על זה. כשאתה נמצא במלחמה, בוודאי שאתה מפחד, כשאתה רואה נופלים עליך טילים וכל מיני דברים. באופן טבעי אדם מפחד. אבל יש דרך להשתחרר מהפחד הזה. בפעם שעברה ראינו את הרמב״ם בהלכות מלכים, איך צריך החייל ללכת למלחמה. ועכשיו, בואו נסתכל קצת במקורות האלה, על הנקודה הזו שעכשיו אני מאיר, איך אדם מתגבר על הפחד. תראו במלבים במקום, על הפסוקים האלה, בדברים פרק ז', לא תירא מהם זכור תזכור, כתב שלא ייפול תחת המצווה, שלא יירא אדם ולא יפחד. איך זה יכול להיות שאתה מסווה לא לפחד? שהיירא אינו פועל בחירי, אני לא רוצה לפחד. רק דבר הנמשך מהשארת האדם שהוא חלוש, נגד אויביו הרבים, החזקים ממנו. על כן יירא ויפחד. ויירא זו לא תסור מליבו על ידי הזרה, שיזירו אותו אל תירא. אפשר, יש לנו ציווי, אבל באופן טבעי אדם מפחד. ועל כוכך בעזרה שלא יראה, ועל כן, בעזרה שלא יראה, צירף תמיד את הזכירה. איך כתוב פה מהפסוק שתקרנו מקודם? זכור, תזכור את מה שהיה עם פרעה במצרים. כלומר, אתה, אין לי שום טענות עליך כשאתה באופן טבעי מפחד. אבל זה אתה כן יכול להכריח את עצמך להיזכר בהיסטוריה של הניצחונות האדירים שלנו על מצרים. רוצה לומר שיזכור כי גיבורי חיל רבים, או מלך גדול רב ושליט, עומד על ימינו לעוזרו. הקדוש ברוך הוא עומד על ימינך, מלך יותר גדול מפרעה, שכוחו גדול מכוח האויב, ועל ידי זה תסור היראה מליבו. וכן בעזרה זו שאמר לו, תירא מהם, אחר העצה להסיר היראה, הוא שזכור, תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, שהיו גם כן עמים רבים ומלך אז בראשם, והכניעם השם לפניך. תתחיל לחנך את עצמך ולזכור, ללמוד היסטוריה. תכף נראה את זה קצת יותר עמוק, את מה שעכשיו אני אמרתי. העזרה הזאת לא לפחד, חוזרת הרבה פעמים. אני קורא מספר 4. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קריבים על מלחמה, זה המשוח מלחמה. אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מבניהם, כי השם אלוהיכם הולך עמכם, ללחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, השם נמצא אתכם. ביהושע, גם הוא פחד. מספר 5, ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ, וכולי. אומר המלבים, חזק, מה זה חזק ומה זה אמץ? חזק, תחילת התעוררות הגבורה תיקרא לשון חיזוק. וקיומה והתמדתה שהוא אומץ הלב נקרא בלשון אמוץ, חזק ואמץ. כי העזר העליון יחול כפי ההכנה האנושית. אם אתה תשתדל קצת לא לפחד, הקדוש ברוך יעזור לך הרבה. ולכן הרמב״ם בספר המצוות, כולל בתוך ספר המצוות איסור לירא בשעת המלחמה. תראו מספר 6, הזהירנו מלירא האויבים בעת המלחמה. ושלא נברח מפניהם, אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולחזק נגד העם האחר. וכל מי שיסוג אחור ויברח כבר עבר, לא תעשה, לא תרוס מפניהם. ונכפלה זאת העזרה, לא תיראום. ונכפל לציווי העניין, לא יברחו וכו' וכו'. כי בעניין זה אפשר לקיים אמונת האמת. יש פה הערה של הרמב״ם, שתכף נסביר אותה קצת יותר טוב. גם בספר המצוות, במצוות הסתת, ציוונו לקדש את שמו. אנחנו מצווים לפרסם האמונה האמיתית בעולם, מספר 7 אני קורא. ושלא נפחד באיזה קשום מזיק. ואבל בשבעלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו לא נשמע אליו, אלא נמסור עצמנו למיטה. כאשר עם ישראל עושה מלחמה בקידוש השם, הוא מפרסם, כמו שאמר הרמב״ם לפני רגע, את אמונת האמת. אדם מוכן על האמת הזאת, על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, למסור את נפשו. זה השיאים של פרסום האמונה בעולם. וכן הרמב״ם בספר המצוות הקצר, תראו מספר 8, לא יראו אנשי המלחמה, לא יפחדו מאויביהם בשעת המלחמה. ואז זה מאיר הרייבד, מה שעכשיו אמרנו, אמר אברהם, הבטחה היא ואינה עזרה. וכן הרמב״ן אומר ככה. אי אפשר לצוות כל כך על הדבר הזה, לכן הרייבד והרמב"ן מסבירים שזה הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שלא תפחד. כלומר, בסיבות, בסוף השד, בהתחלה אתה מפחד, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לך הבטחה שמתתי לכם כמו שצריך, לא תפחד בסוף של דבר. והבית יוסף שם במקום העיר, אני קורא מספר 9, ורבנו כמובן הרמב"ם מפרש כפשוטי, היא עזרה. זאת אומרת, הבית יוסף אומר, כן אפשר לצוות, אי אפשר לצוות על האדם, על הרגש הטבעי של הפחד שלו, אבל אפשר לתעל את הרגש הטבעי של הפחד לכיוונים חיוביים, ותכף נראה. רבי יוסף שואל, הרייבד לא צודק, יש לתמוע, למה הוא הוציא הפסוק מפשוטו? אז הוא כתוב, לא תיראו, מה איך אתה אומר? הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא תיראו. לא תיראו זה מלשון ציווי. אני חושב שסוד הדבר הזה נמצא גם במלבים וגם ברבנו יונה. תראו, מספר 10. כש... הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך לאימא של שמואל, אז הוא אומר לה מתווה, ומורה לא יעלה על ראשו, כך כתוב. אם כמאן דאמר שנדרתו בנזירות, שהיא קדושה נוספת על קדושת הלוי, הלא שמואל היה לוי, אז את מצווה להתנהג איתו בקדושה מיוחדת של נזירות. אם כמאן דאמר זה מורה בשר ודם, אני מצווה עלייך מורה לא יעלה על ראשו, מורה בשר ודם, שיתמיד ביראת השם כל היום, עד לא יצויר בליבו יראה מדבר זולתו. תחנכי את הילד הזה שעומד להיוולד, שאחר כך בסופו של דבר הוא גם ימשך של שני מלאכים, גם את שאול וגם את דוד, ויהיה מגדולי שמואל בקורא שמו, משה ואהרון בכהנה ושמואל בקורא שמו, עוד מעט נגיד כמות כמה שעות. תכניסי לו בראש את יראת השם. עד הוא יהיה כל כך ירא השם, שלא יהיה בליבו שום מקום אחר לעירה אחרת. כמו שאמר החסיד, בושתי מעירת אלוקיי שעירה זולתו. אני מתבייש מעירת אלוקיי, כי הלו העירה היא נועדה לפחד מהקדוש ברוך הוא, ואתה הולך ומתעסק עם העירה הזאת כלפי בשר ודם. כי הירא מדבר הגדול לא יפנה בעת ההיא לעירה קטנה. אם אתה מחנך אותו ומדביש אותו את יראת השם ומסביר לו את גדלות הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ם מספר את הדבר הזה בשלבים, ילד קטן מה אתה אומר לו, ואחר כך שהוא מתגבר מה אתה אומר לו, ואתה מחנך אותו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם ויש יראת הרוממות ויש יראת העונש, לא יהיה ליבו בליבו לא תהיה בליבו יראה אחרת. כי כשהקדוש ברוך הוא מצווה ללכת למלחמה ויש מקום אולי ליראה טבעית, כמו שאני אמרתי, אפשר להתגבר על העירה הזאת אם יש הכנה מספיקה. תראו ברבנו יונה, אני קורא מספר 12, תכף אני אחזור ל-11. רבנו יונה אומר ככה, אשר נאמר ועירה יעקב, אני לא כן פחד, איך זה? ירא מן החטא, והיה מתאמץ ביראת השם. נכון, כתוב שם, הוא ירא שמה יהרוג ושמה יהרג, אבל איך הוא התגבר יעקב על הדבר הזה? הוא ועירה יעקב. ממה הוא ירא? היה מתאמץ ביראת השם, בחד שמה גרם החק, כמו שכתוב שם ברשי. ואחרי אשר יבטח ויקווה אל השם, כל אשר יפחד מן האבון, תתחזק התקווה את ליבו. ונאמר, מי האיש הירא ורך הלבב, פשוטו הירא עד שהוא רך לבב, כי גברה יראת העם, הוא חרב בירותו רוב מחניהם, הוא חט בנפשו ונותן מוקש, כי ראוי לאדם שלא יחרד מזרוע בשר ודם, ויכין יראת ליבו בהשם, ובוטח בהשם יסוגה מן הצרה, בשכר הביטחון, אף על פי שהייתה הצרה ראויה לבוא אליו. כשאתה בוטח, באמת אתה מכניס בלבך את יראת השם האמיתית, אתה משתמש באופן חיובי בפחד שנפל עליך. אתה מתעל אותו לכיוון החיובי. זה אני חושב מה שהרמב״ם מתכוון לומר, כי הירא מדבר גדול לא יפנה בעת המלבין, ליראה קטנה. וגם הרמב״ם אומר שזה מוסיף אמונה. ואז אני חוזר רגע אחד לאבן עזרא, נוגע קצת לפרשת השבוע הבא. תראו מה שכתוב פה, מספר 11. כשעם ישראל רוצים אחריו המצרים במסות אדירות, ועוד מעט הולכים להרוג אותם, אז הם מפחדים. אומר להם משה רבנו, התייצבו וראו את ישועת השם. יש לי תמורה, שואל אבן עזרא. איך מחנה גדולה של 600 אלף איש מהרוצים אחריהם? למה לא ילחמו על נפשם ובניהם? עלו כתוב שהיו להם, היה להם נשק. כן? היה נשקים, אתה רואה, נפגשים, גם במדבר אנחנו נפגשים עם נשקים. אני יודע, שמעון ולוי, הרגו שם את כל אלה שעבדו את העגל בחרבות. אז איך זה יכול להיות? 600 אלף איש, זה יוצא צבא, היו שם גם כמה מיליונים, גם נשים וגם ילדים. יש אחריך רודפים המצרים, זה נכון. אבל אתה כוח אדיר, 600 אלף איש, זה 600 גדודים, אפילו חטיבות, נגיד זה 300 חטיבות. אתה כוח אדיר, מה אתה מפחד? לפחות תתייצב. אומר אבן עזרא ככה, תראו. אבן עזרא לא היה אומר את זה, אי אפשר להגיד את זה, אבל כך הוא אומר. התשובה, שורה שנייה במספר 11, המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים, ונפשו שפלה, ואיך יוכל להילחם עם אדוניו, והיו ישראל נכפים במלחמה, הלא תראה כי המלאק בא בעם מועט, ולולא תפילת משה היה חולש את ישראל, כמה היו המלאקים בסך הכל. והשם לבדו הוא עושה גדולות ולא נתקנו עלילות, סיבב שימותו כל העם היוצא ממצרים הסחרים, כי אין כוח בהם להילחם בכנענים, עד שקם דור אחר, דור אחר דור המדבר, שלא ראו גלות, והייתה להם נפש גבוהה. תראו מה שכתוב פה באבן עזרא. הוא אומר, מה אתה דורש מאנשים שעד עכשיו 210 שנים היו משובדים ועבדו עבודת פרך? וכשהם מסתכלים על המצרים האחורנית, כל אחד רואה את האדון שלו, שהוא היה רגיל להיכנע בפניו ולעבוד אותו בפרך מהבוקר עד הלילה. אנשים כאלה שהיו בגלות בצורה כל כך נוראה, בשפלות הגלות, אין להם כל כך לעשות מלחמות. אז נכון, באופן מעשי, מה שקרה זה היה מרגלים, ולכן כתוצאה מחטא המרגלים, אז עם ישראל שיצא ממצרים כולו נשמד, ונשארו אחר כך רק הצעירים יותר, חוץ מיושע וכלב כמובן, וגם אנשים. אבל זה באמת באופן מעשי זה מה שקרה. אבן עזרא נתן לנו את הרקע לדבר הזה. הוא אומר, מה שהם פחדו מהמרגלים, זה לא היה סתם. הם באמת לא רואים להיכנס לארץ ישראל, האנשים האלה. האנשים האלה שהיו באמת דור דעה, אנשים מלכאלו כתוב, שבמדבר זה היה, למדו אותו כל היום תורה, אם יש, היה להם אמן, היה להם פרנוסיה, הבגדים שרו איתם ביחד, היה להם נעני הכבוד. היה דור גדול מאוד, אבל מבחינת המלחמות, אי אפשר לדרוש מעם כזה שככה היה משועבד, שילחם מלחמות. והפתרון היה של קדוש ברוך הוא סיבב שימותו העם היוצא ממצרים, כדי שאלה שעכשיו הולכים להיכנס לארץ ישראל, יהיו בעלי עוז וגבורה, ולא הייתה להם, ויהיה להם נפש גבוהה, לא גאווה, אלא ביטחון בניצחון הזה. מספר 14 אני קורא, מלכת חינוך. נהי דכל המצוות נדחות מפני הסכנה, אז איך הולכים למלחמות? הלא פיקוח נפש דוחה הכל. מכל מקום, מצווה זו, דהתורה ציוותה ללחום עמהם, וידוע שהתורה לא תסתור דיניה על מיסים, ניסים כמובן ברמב"ן, ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה, אם כן דחויה הסכנה במקום זה. זה הדין, זה בדיוק דין מלחמה, להיכנס גם לסכנות, וגם לאפשרות, כמו שאמר הרמב"ם, ראינו בהלכות מלכים, באפשרות שאתה לא תחזור שלם מהמלחמה חס וחלילה. וישים נפשו בכפו, וכתוב שכל השם מחמד בית דוד, גט קריטות, כותב לאשתו. דוד המלך לא שמח על ניסים. הוא דרש שכל אחד ייתן גט לאשתו, פן ימות במלחמה. וכך היה גם, מתו הרבה מאוד אנשים במלחמה. הרב באיזה מקום, גם בפסיעות כותבים, שמצוות המלחמה, בזה אני גומר, מצוות מלחמה היא יותר חמורה מעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. מאיזה בחינה? בעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, כשכופים בן אדם, נגיד, לעבוד עבודה זרה, נגיד, באירופה, באיזה מקום. באיזה מדינה באירופה. ויש לו אפשרות לברוח, אז צריך לברוח. הוא לא חייב ללכת, ללכת שמה, ובכוח למסור את נפשו על קידוש השם. אם הוא יכול לברוח, שיברח. אותו דבר גילוי עריות, אותו דבר שפיכות דמים. יש מצווה אחת שממנה אי אפשר לברוח. זה מצוות המלחמה על הגנה על ארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל. לא שאי אפשר לברוח, אלא כל היהודים בכל העולם כולו צריכים לבוא וללחם פה. אי אפשר לברוח מהדבר הזה. לכן זה לא נכלל בתוך הסט הזה של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, לא בגלל שזה פחות מהם, אלא זה הרבה יותר מהם. זה בניגוד לשלושת העבירות האחרות שניתן לברוח, במלחמה עליך אתה צריך להיכנס עם הכנה נכונה. גם הכנה צבאית כמו שצריך, גם הכנה נפשית ולהתמנות גבורה וללמוד את ההיסטוריה של הניצחונות של המלחמה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל ואתה מנצח את האויבים.